ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל ילון
עכשיו 4:05 ישראל במלחמה 592 ימים 58 חטופים וחטופות עדיין בעזה. הבוקר הובא למנוחות בהר הרצל סמל יוסף יהודה חירק בן 22 שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. יוסף יהודה ניסה לבחירת ליבו אמונה רק לפני 7 חודשים. יהי זכרו ברוך. מתחילת המלחמה 7 באוקטובר 2023 נפלו 857 לוחמים. האם בקרוב נשים וגברים, סטודנטיות וסטודנטים, ילמדו לתואר שני ושלישי באקדמיה בהפרדה מגדרית? הצעת החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית אושרה אתמול בקריאה ראשונה ברוב של 48 מול 40 מתנגדים. איפה היו השמונה שיכלו לטרפד את החוק הזה? גם את זה חייבים לשאול. נזכיר שב-2021 קבע בגץ שאפשר לקיים את הלימודים בהפרדה מגדרית רק לתואר ראשון, מחשש שלימודים בהפרדה יגבילו גם נשים להרצות בפני כיתות גברים. סטודנטיות, נכנסתם לכיתה בהפרדה ובחרתם דווקא במרצה מסוים, או לפחות רציתם, מעכשיו ככל הנראה לא יקרה מרצות לסטודנטיות, מרצים לסטודנטים, תתחילו להתרגל לסדר החדש. כל ציבור המרצים והסטודנטים עלול להיפגע מהמהלך הזה, גם החרדים וגם החילונים. השכלה בהפרדה זו בעצם מניעת השכלה והרחקה ממוקדי כוח, במיוחד נשים שיבגעו מאי שוויון. בשורה התחתונה, התוצאה עלולה להוות גם אפליה בלימודים, גם בהזדמנויות בעבודה. כלומר, דיכוי השאיפות הכי בסיסיות והכי לגיטימיות, במה שעדיין מכונה פה דמוקרטיה. התאחדות הקבלנים דורשת מהממשלה פתרון לסוגיית האיחור במסירת דירות. מדובר בממוצע של 6 חודשי איחור, וגם הרווחים של רשת קניוני ביג עלו פי 3 ל-423 מיליוני שקלים למרות המלחמה. נדבר עם המנכ״ל חי גליס. ומשרדי הביטחון והאוצר וצהל השלימו את חלוקת שוברי הנופש ל-270 אלף משרתי מילואים באמצעי תשלום מתקדמים, מעל 170 אלף כבר הנפיקו את כרטיס האשראי יהודי לנופש. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו איציק אהרון, איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. 103 FM ועדת החוץ והביטחון אישרה בוקר את צו 8 להארכת שירות המילואים עד ל-29 במאי. הצו יאפשר גיוס מילואים במתכונת חירום. חבר הכנסת משה קינלי טורפז מיש עתיד אומר לאיפה הכסף שאישור הצו פוגע באנשי המילואים שנושאים בנטל.
שוב התברר שהקואליציה לא יכולה לאשר את גיוסם של עשרות ומאות אלפי אנשי מילואים, אלא בקולות החרדים שכרגע משתמטים לשאת בנטל. לצורך כך הגשתי הצעת חוק שבעצם תקנוס כל עריק מצה"ל, אדם שהוכרז כעריק אחרי שנה וחצי של השתמטות, על כל חודש עריקות 10,000 שקלים. הדבר הזה כמובן ייצור דחיפה לצעירים חרדים וגם אחרים להתגייס לצה"ל ולא לערוק.
רווחי בנק לאומי ירדו ברבעון הראשון בכ-14% והסתכמו ב-2.403 מיליארד שקלים. לאומי יחלק דיבידנד בסך 961 מיליון שקלים לבעלי המניות שלו. ונהגי המוניות טוענים שלצידם פועלים כיום 35 אלף נהגים ללא רישיון למונית, ואלה מרוויחים בסך הכל כ-3 מיליארד שקלים בשנה. כך עולה מנתונים שעלו היום בוועדת הכלכלה. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת דוד ביטן אמר שצריך להגביר את האכיפה בנושא הזה, ובנושא אחר דרש ממשרד התחבורה לעדכן את ההתייקרות בתעריפים.
ההנחיה שלי, כל הדיונים שקשורים למשרד התחבורה, תבטלו אותם. כולל החקיקה, כולל הכל. זה הכל. כי אתם לא רציניים, מאוד מצטער. גם האוצר. תגידו לי, מה נראה לכם ששנה שלמה אנחנו מסתובבים סביב הציר הזה? לפי התקנון, אתם יכולים לפנות ליועצת המשפטית לקצר את הזמן. אתם לא עושים את העבודה.
המחסור בתקציבים ובכוח אדם במערך הכבאות מקדו את תשומת הלב על כשירותו היום בוועדה לביקורת המדינה. תפסה רונן מקטייב, סגן נציב כבאות והצלה, אמר במהלך הדיון שכבר היום חסרות 31 תחנות כיבוי בכל הארץ.
מערך כבאות והצלה לישראל אינו ערוך לתרחיש הייחוס. בסך הכל, עם תרחיש הייחוס, אנחנו חסרים ב-1,186 לוחמים. שצריך לתקצב.
וידיעה אחת לסיום, רווחי חברת אלביט עלו ברבעון ב-45% והסתכמו ביותר מ-117 מיליון דולר. צבר ההזמנות של החברה המשיך לגדול והסתכם ביותר מ-23 מיליארד דולר. עד כאן הכותרות. כולנו מכירים, או מי שלפחות קונה דירה, מכיר את האופציה לאיחורים במסירת הדירה, וזה קורה ככל הנראה יותר ויותר. תומר צליח, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ, הקבלנים, שלום תומר.
היי ענת.
שלום שלום. קודם כל, אתם פונים לבגץ בעניין הזה, למה אתם פונים לבגץ?
אכן, אנחנו פונים לבגץ מאחר שהמדינה יושבת למעלה משנה וחצי בחיבוק ידיים, יושבת ולא עושה כלום, כאשר אנחנו נמצאים במצוקה אדירה, עם חוסר אדיר בפועלים, חוסר בחומרים, חומרים שלא מגיעים, עלויות אדירות, עיכובים בביצוע, כל זה בסופו של יום משליך על משך הביצוע, והמדינה לא יכולה לעמוד מנגד ולא לעשות כלום.
תגיד, תומר צליח, כמה זמן איחור יש בממוצע במסירת דירה, ותלוי אגב איפה זה, יש אזורים שונים אני מניחה, נכון?
בוודאי, יש אזורים שונים. תראי, היו עשרות רשויות שמיד אחרי השביעי לאוקטובר, פשוט נתנו הוראה לסגור באופן מוחלט את אתרי הבנייה, לא משנה אם עובדים בהם פלסטינאים, לא עובדים בהם פלסטינאים, אגב לא עבד אף פלסטינאים מאז השביעי לאוקטובר, ועדיין עשרות רשויות במשך חודשים לא התירו לנו לפתוח את אתרי הבנייה לחלוטין, האתרים סגורים לגמרי, גם אז היינו צריכים לעתור לבית המשפט כדי שאפשרו לנו לפתוח את האתרים, וכשאפשרו לנו, אפשרו לנו לפתוח עם מאבטחים צמודים וכל מיני דברים שלא רלוונטיים לחלוטין.
אוקיי, אז על כמה זמן אנחנו מדברים בממוצע?
אז תראי, ולאחר מכן לאט לאט התחילו אתרי הבנייה להיפתח, אנחנו מעריכים היום שיש לפחות איחור ממוצע כלל ארצי של לא פחות מארבעה חודשים.
ארבעה חודשים. איפה יותר ואיפה פחות?
אז תראי, הרשויות במרכז הן רשויות שמשום מה נטו לסגור לחלוטין את האתרים, תתפלי, אבל דווקא נניח יש יישובים בעוטף עזה ששם אפשרו להמשיך לעבוד.
אוקיי, ומי עבד שם?
לא הרבה.
לא הרבה, לא, אבל מי עבד? מאיפה הגיעו הפועלים?
אז פועלים לא היו, תראי. בסוף, כן, 90 אלף פלסטינאים, שזה עיקר כוח האדם, או כוח האדם מהותי מאוד בענף הבנייה, התעדה לנו בין רגע.
כן.
מאז ועד היום, המדינה צמצמה קצת את הפער, אולי הגענו, לא הגענו אפילו לחצי מהפער הזה.
אוקיי, אז מה אתם דורשים?
כ-45,000.
אתם דורשים מהמדינה כסף, פיצוי כספי, או מה אתם בעצם רוצים?
לא, כרגע אנחנו לא דורשים מהמדינה כסף, זה לא תביעה כספית, היא עתירה לבגץ. העתירה באה ואומרת למדינה, תשמעי, אנחנו לא יכולים שאת לא תגידי שום עמדה בעניין הזה, מדובר פה בכוח עליון, את סגרת לנו את האתרים, את לקחת לנו את הפועלים, את לא יכולה לעמוד מנגד ולא לעשות כלום. תראי, כאשר הייתה את הקורונה, אז היו המלצות והיו הנחיות וכו'. כאן אין כלום ושום דבר. אז מה, אז כל בניין ובניין שיהיה בו איחור במסירה יצטרך להגיע לבית המשפט, וכל קבלן וקבלן יבוא לבית המשפט ויצטרך לטעון שהיה פה כוח עליון, וכל שופט ידון בנפרד אם היה פה כוח עליון ולא היה פה כוח עליון, וכנראה שגם נמצא את עצמנו מול פסיקות סותרות, כי בעיני שופט אחד זה כן היה כוח עליון, ובעיני שופט אחר זה לא היה כוח עליון. לא יכול להיות, פה צריך לקבוע באופן רוחבי שהיה פה אירוע של כוח עליון, ולכן צריך להכיר באיחורים במסירה הזאת.
סליחה, מה זה היה פה? האירוע הזה עדיין הוא עדיין נמשך,
הוא עדיין נמשך, אבל הוא הצטמצם לבינתיים. בואי נגיד ככה, אם בהתחלה היו חסרים לנו 90 אלף פועלים, היו חסרים לנו 45-50 אלף פועלים.
פטור מכנסות אתם כן מצפים לקבל?
בהחלט, לא יכול להיות שיטילו כנסות. אגב, תביני שהאבסורד עוד יותר גדול, נניח לקבלנים שמבצעים עבודות ציבוריות, מלא קבלנים שמבצעים עבור המדינה. עכשיו הם נענשים פעמיים, פעם אחת המדינה לקחה להם את הפועלים, היא כונסת, לא רק שהם יש להם נזק של כן, התארכות משך הבנייה, זה מייצר עלויות כבדות יותר, אבל הם ניזוקים בזה, וגם המדינה כונסת אותם.
כלומר, זה ברור שהממשלה נכשלה פה. איפה אתם? מה החלק שלכם בעניין הזה? כלום?
מה יש לנו לעשות? זה לא עניין שבשליטתנו, השביעי לאוקטובר וזה שהתעדו הפועלים, זה לא משהו שאנחנו יכולים לשלוט עליו, אף אחד לא יכול היה לשלוט עליו, אבל בדיעבד, לאחר שקרה מה שקרה, בוודאי שהמדינה לא יכולה לשבת בחיבוק ידיים, ויכולה לפעול.
טוב, לסיום, מחירי הדירות אנחנו יודעים ממשיכים לטפס, מה עושים עם העניין הזה, על פי נתוני הלמ"ס והכלכלן הראשי, הגורמים לכך מה? זה גם מחסור בפועלים או גורמים נוספים?
ממש, זה בדיוק המשך ישיר של הנושא הקודם שלנו, ממש המשך ישיר, זה נובע מזה. כאשר יש לנו חוסר בפועלים, ובוודאי גם הפועלים שהביאו, צריך להבין, כן, פועל זר שצריך להעלין אותו פה ולדאוג לו לאשל, והוא צריך להביא אותו דרך תאגידי כוח אדם וכל המשמעויות של זה, בסופו של יום הוא עולה כפול מפועל פלסטיני, לפחות אם לא פי שלוש.
כן.
אז בוודאי שיש התייקרות משמעותית. החרם הטורקי על מוצרים, כן, יצר פה עלויות השינוע למדינת ישראל.
זה נכון, אין לנו זמן לדבר, יש חלופות אחרות, אבל...
נכון, יש חלופות, בוודאי שיש חלופות, החלופות פשוט עולות קצת יותר כסף.
נכון.
הן עולות יותר כסף, זה משפיע על מחירי הדירות.
אוקיי, תומר צליח, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. תודה, נמשיך בהזדמנות נוספת.
תודה רבה לך.
להתראות, שלום שלום. עכשיו נדבר על ביג מרכזי קניות, שפותחת את 2025 עם תוצאות חזקות מאוד, ועם המשך תנופה בפעילות. אנחנו רוצים להגיד שלום לחי גליס, מנכ"ל ביג מרכזי קניות. שלום חי.
שלום שלום.
שלום שלום. למה אתה מייחס את הרווח התוצאות החזקות האלה?
לעבודה קשה.
זה ברור, זה ברור, ודיברנו לא פעם, אבל אם אתה יכול לפרט יותר, אני אשמח.
כן, חברת ביג, חברה שנמצאת בצמיחה כבר הרבה שנים, ובשנה הזאת קיבלנו תוספות מאוד משמעותיות של נכסים חדשים, מרכזים חדשים שפתחנו בארץ, שהמפורסם בהם כמובן, שהמפורסם כולם זה בגלילות כמובן, ובנוסף עשינו עבודה מאוד מאוד משמעותית של פיתוח באירופה, והחברה שלנו ביג אירופה צמחה ריבון מול ריבון, כמעט 50%, שזה קצב צמיחה שבדרך כלל נהוג בחברות הייטק וסטארט-אפ ופחות בחברות נדלן, אבל זה כתוצאה מבאמת פוטנציאל מאוד גדול של פיתוח שיש לנו שם.
כן.
אנחנו עובדים קשה ומביאים את התוצאות.
אוקיי, הזכרת את בגלילות, ואני רוצה לדעת מאז שהוא נפתח, קודם כל איך זה הולך. אגב, הרווח הנקי זינק פי שלושה ליותר מ-420 מיליון שקל, כמעט 423, שזה באמת משמעותי מאוד. איך בגלילות הולך מאז שהוא נפתח?
בגלילות הצליח להפתיע אפילו אותנו, שכמובן שאנחנו מאוד מאוד מאמינים במתחם הזה, שהוא אמור וצריך להיות אחד החזקים בארץ, אבל הפתיחה שלו הפכה להיות ממש אירוע לאומי, אני מרגיש, והחודשיים הראשונים היו מדהימים, עם תוצאות מדהימות, וכמות קהל באמת יוצא דופן, וגם השבועיים וחצי האחרונים, שאחרי ההתלהבות ופורים ופסח, חודש מאי, חודש חלש יחסית, המתחם מציג ביצועים מעולים, מהטובים במדינת ישראל.
אגב, הייתה בעיה עם שבת, יש הבדל באנשים שבאים, בקונים, בין אמצע השבוע לשבתות?
יום שבת הוא יום טוב מאוד בפעילות של ביג לילות. אני מאמין שככה זה צריך להמשיך. במדינת ישראל יש כאלה שחושבים שלא.
לא סתם שאלתי אותך על שבת, כיוון שהיה לחץ גדול מאוד לסגור בשבתות, ואני יודעת שלא נכנעתם, השאלה איך זה משפיע בכל זאת.
זה לא משפיע. שבתות עובדות, המתחם מתפקד היטב בשבת, כמו הרבה עשרות מתחמים אחרים שפעילים בשבת במדינת ישראל, ולא מפריעים לאנשים שגרים לצידם, כי ליד בגלילות אין אנשים שגרים, ואנחנו לא מפריעים לאף אחד, וכתוצאה מזה אנשים באים ונהנים, ויש כמויות קהל ועסקים עובדים, בלי להפריע לאף אחד, וככה טוב שיהיה. סטטוס קוו בריא במדינה שכל אחד צריך לבחור מה הוא עושה ולא.
מה אחוז העסקים שעובד בשבת, שפתוח שם?
בסביבות ה-70-75%.
אוקיי, ויש כאלה שהתחרטו וסגרו בעקבות כל הסקנדלים שהיו? לא.
לא.
אוקיי. עכשיו תראה, היה נתון השבוע שהצריכה ירדה ברבעון באחוז ושלוש עשיריות, ואני שואלת אותך אם קונים פחות. אתה מייחס את הרווחים, כבר פירטת את זה, לכל מיני גורמים. זהו, השאלה אם ביג מרגישים את זה.
אנחנו דיווחנו בתוצאות שהמרכזי, הסיים סטור שלנו צמח השנה, הרבעון הזה ב4%, והמרכזים, עוד שהוספנו בשני מרכזים שטחים נוספים, אז צמחו אפילו ב7%. מה שאומר שבסוף, למרות ששנה שעברה הרבעון הראשון היה מאוד מאוד חזק, הציבור הישראלי ממשיך לקנות, לתרוך, המרכזים של ביג עובדים ועובדים טוב.
שזה אומר משהו על, שזה אומר משהו חי גליס על מצבנו הכלכלי, באופן כללי, כן. אם אתה רואה שלאנשים יש כסף, אם אנשים באים לקנות, זה אומר עלינו משהו, על המדינה?
אני חושב שזה אומר הרבה על המדינה שלנו ועל האנשים שגרים במדינה הזאת, הישראלים, ומעם חזק שמצליח להתמודד עם אתגרים וקשיים, לא סתם, כי אנחנו ישראלים, ובסופו של דבר, למרות כל מיני תחזיות אפוקליפטיות שהרבה פעמים אנשים אוהבים לנפנף בהם, בסוף מדינת ישראל, מדינה חזקה, מדינה שהכלכלה בה חזקה, הציבור חזק, הצרכנים אוהבים לקנות, אוהבים ליהנות, אוהבים לצרוך, לא קל פה, יקר פה לחיות.
נכון.
אבל בסוף הכלכלה מוכיחה שיש לה עוצמה, ומתגברת על תחזיות שליליות, וקשיים לפעמים לא פשוטים.
זה נכון, אחורה, אתה, זה לגמרי, אתה, נכון, ואתה אומר יקר פה, והולך ומתייקר פה, והממשלה לא עושה מספיק, אם בכלל, כדי להוזיל את המחירים, והיצרנים מנצלים את הפרצה הזאת, ומעלים מחירים בסיתונות, זה פשוט מוגזם. אנחנו רואים את זה בסופרים.
אני לא שופט אף אחד, ולא רוצה לשפוט אף אחד, בסוף כל אחד מנהל את העתק שלו כמו שהוא, והממשלה אמורה לנהל את המדינה שלנו. אני מקווה שיעשו דברים טובים, שיטפלו, שתהיה פה כלכלה עוד יותר חזקה.
לא, לא, אבל יש לך רעיון בכל זאת לסיום, איך מורידים את המחירים, לפחות של המזון?
קטונתי. אבל יש כאלה שיודעים מה צריך לעשות, הם לא עושים. רגולציות ובירוקרטיות ומיסים לא קטנים שאנחנו פעילים גם בחול, שלפעמים אין כמותם פה בארץ, לפעמים הכל מסובך, זה גורם להתייקרות, בסוף מישהו צריך לשלם על כל התהליכים שבדרך, ואם לא עושים תהליכים משמעותיים של יצירת בסיס עסקי יותר פשוט לעסקים, אז הם צריכים להרים מחירים בשביל להיות עם הראש מעל המים, והציבור משלם על זה.
כן.
אין פה קסמים.
כן, אין שום קונצים. חי גליס, מנכ"ל ביג מרכזי קניות, תודה רבה.
תודה רבה.
בהתחלה התחלנו לדבר על זה קצת, הפרדה מגדרית. הכנסת מאשרת אתמול בקריאה ראשונה הצעת חוק שמאפשרת מסלולי לימוד בהפרדה, הפרדה מגדרית לתואר שני ולתואר שלישי, עד כה זה היה רק לגבי תואר ראשון, בגץ בסיפור הזה. פרופסור יופי תירוש, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, ומכון ארטמן בירושלים. פרופסור יופי תירוש, שלום.
שלום, ענת.
שלום. קודם כל, את פרופסור, ואני מברכת אותך על כך.
תודה רבה.
שזה יפה. תגידי, כמה זה דרמטי, כמה אפשר לעצור את זה, כי אני אמרתי קודם שזה עבר 48-40, ואיפה היו השמונה שיכלו להשלים ולעצור את המהלך הזה בכלל?
זאת שאלה מצוינת, הם היו צריכים להיות שם, השמונה האלה, ביניהם גם בני גנץ שלא התייצב.
טוב, הוא בניו יורק בוועידה.
אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני נוהגת לפתוח כל ראיון בלהגיד שאנחנו לא עוברות לסדר היום על זה שחטופים צריכים לחזור הביתה ולכן צריך לסיים את המלחמה. אז הנה, אמרנו. זה חוק רע, זה חוק שמוצג בתור כבש, אבל למעשה הוא זאב באור של כבש. לימור סון הר מלך שיזמה אותו, טוענת שהיא מעוניינת להגדיל את החופש של נשים חרדיות שמעוניינות ללמוד בהפרדה גם בתואר השני וגם בדוקטורט.
שלי זה נשמע הפוך.
בדיוק. זה יסנדל אותן. זה אישה חרדית שתרצה ללמוד במסלול רגיל עם כולם בטופ של הטופ, כבר לא תוכל לעשות זאת, כיוון שהרב ישאל שאלות, למה את לא לומדת במסלול של אנשים, והמשפחה, והבן זוג, וכו' וכו'. והמסלולים האלה, גם אם הם ייפתחו, וזו תוכנית כלכלית, ספק אם הם ייפתחו, כיוון שישבו נציגי האוניברסיטאות ונציגי המועצה להשכלה גבוהה, ואמרו, תשמעו, אמרו לחברי הכנסת, זה מאוד יקר, אם על כל קורס אני צריך עכשיו לפתוח גם כיתה מעורבת, גם כיתת גברים, גם כיתת נשים, זה משלש את העלות. זה הזיה, אבל גם אם זה ייפתח, אז מה שיקרה זה מה שקורה בתואר הראשון, וזה שאין מספיק סגל, אין מספיק תקציבים.
אז זהו, איך זה עובד היום? אז בוא תסבירי לנו, שנבין מה ההשלכות של זה על תואר שני ושלישי.
בתואר הראשון יש סבסוד מאוד גבוה של המועצה להשכלה גבוהה, של המדינה, שלי ושלך, על כל סטודנט חרדי שמתחיל ללמוד, אפילו לא שמסיים ללמוד, אבל בתואר השני והשלישי אומר משרד האוצר, אומר את המועצה להשכלה גבוהה, אנחנו לא נתקצב את זה ולא נסבסד את זה, אין לזה שום גיון, והמוסדות אומרים, אנחנו גם לא נפתח את זה, כיוון שזה יעלה לנו הרבה יותר, זה יפגע באיכות האקדמית של הלימודים, אבל זה באמת לא העניין פה, כי הסיפור הוא חוק מטריס, חוק שכולו נטוע בכיוון המשיחי של המפלגה של סון הר מלך, שרוצה להפוך את המדינה הזאת למשהו שהיא לא, למדינה שאין בה חנה סנש ודורית בייניש וכל מי שבאמצע ועד היונת, אלא למדינה שנשים וגברים נמצאים בהם בחללים שונים, וכל הזמן זוכרים את זה, וש... השאלה תהיה לא על מה אני מעוניינת או מעוניין לחקור, אלא מה המין של המנחה או המנחה הפוטנציאלית
שזה,
שלי.
שזה, מעבר לזה, זה עלול להשפיע גם על התעסוקה העתידית שלנו, וזה זה, זה, זה אי שוויון בהגדרה, כלומר, אי שוויון...
זה כבר משפיע.
בדיוק.
זה כבר משפיע, כי היום יותר ויותר, כשחרדים יוצאים לשוק התעסוקה, אז זה לא שאין הצלחות מדהימות בשילוב, אבל יש הרבה מאוד מקרים שבהם המתווכים או המאכרים של חרדים וחרדיות שהולכים לחברות הייטק, הולכים לחברות ראיית חשבון, ואומרים, אני אביא לכם חרדים, זה הציונות החדשה, בואו תעסיקו אותם, אבל בתנאי שהם עובדים בקומה נפרדת, שהם עובדים בחדר נפרד, שאין מעל הגברים מנהלת אישה, כל מיני דברים כאלה, שזה הולך ומחלחל לו וככה לאט לאט, ועוד נקודה שהיא באמת אותי באופן אישי מאוד מקוממת, ברכת אותי על הפרופסור הטריה שלי, אנחנו כנשים באקדמיה, אנחנו עוד מאוד רחוקות משוויון, אנחנו לא נמצאות מספיק בצמרת של הניהול האקדמי, של הדרגות האקדמיות, והנה שוב מבקשים איתנו להיכנס מתחת לאלונקה, ולהמשיך ולהעמיק את האפליה שלנו, על ידי זה שפותחים או רוצים לפתוח עוד תוכניות שבהם אנחנו לא נוכל להיכנס לכיתות הגברים, שזה פשוט אבל ולא חוקי.
אפליה מתקנת, חזרנו לדבר הזה. תודה רבה, פרופסור יופי תירוש. תודה רבה. שלום, שלום. עכשיו לדבר הבא שלנו, משרד הביטחון, משרד האוצר וצהל, השלימו את חלוקת שוברי הנופש ל-270 אלף משרתי מילואים, באמצעות כרטיסים, משהו כמו גיפט קארד, רואה חשבון דקל כהן, ראש אגף הכספים והחשב במשרד הביטחון. שלום דקל.
אחר צהריים טובים, ענת ומאזינים.
שלום, שלום. קודם כל, איך זה עובד הדבר הזה? אמרתי גיפט קארד, כשיבינו את זה קצת באופן יותר מופשט.
אוקיי, אז קודם כל, בעצם אנחנו כאן יצרנו שיתוף פעולה יחד עם חברת קל, וכפי שציינת, בעצם זה פעולה משותפת של משרד האוצר ומשרד הביטחון וצהל, על מנת לבוא ולהנגיש לחיילי המילואים ומשפחותיהם, הטבה שהוגדרה במסגרת החלטת הממשלה לאחרונה, והיא הטבה שיותר עוסקת ב-well-being של החייל המילואים ובני משפחתו, והיא הטבת הנופש. יש סכומים מוגדרים לכל חייל מילואים, לפי קטגוריות, גם של ימי המילואים שהוא שירת, וגם אופי התפקיד שלו, ואנחנו מתאימים מרחוק כרטיס אשראי דיגיטלי מטען ישירות לטובת אותו חייל מילואים, הוא מקבל את זה ב-SMS, ומי שיש לו טלפון כשר יכול גם לקבל את זה בצורה פיזית. הכרטיס לא תופס לו מסגרת, הוא לא חייב להיות תחת חשבון של קהל, הוא לא חייב שיהיה לו גם כרטיס של קהל, הכרטיס מקושר ישירות לחשבונות הבנק שלנו במשרד הביטחון.
כלומר, לא משנה איזה כרטיס יש לך, זה יעבור בכל מקרה. עכשיו, בדיוק. ציינתי את המספר 270 אלף משרתי מילואים עד כה, מה האינדיקציה שלכם, כמה ניצלו את זה? כי אנשי המילואים עסוקים, אנחנו יודעים.
קודם כל, אנחנו הפצנו לכל אותם 270 אלף משרתי מילואים זכאים. אנחנו מדברים על היקף תקציבי של הנושא הזה בלמעלה מ-750 מיליון שקל. זאת אומרת, יש כאן עניין שהוא גם ווין ווין ווין, כי הוא גם ווין מבחינת חופש הבחירה של הפרט, של חייל המילואים ובני משפחתו, הוא גם ווין על המשק, בדגש על ענף הלינה בארץ ותיירות, והוא גם מועיל תפעולי, במובן הזה שאנחנו הגדרנו מול חברת קל, שהסליקה של אותו כרטיס תהיה רק באותם עסקים שמוגדרים לינות בארץ. ואז בעצם חייל המילואים יקבל את זה בישירות, ויוכל לבחור במגוון רחב. אנחנו כבר רואים שימוש הולך ומתעצם, מתוך אותם 270 אלף שהפצנו מהם את היכולת להנפיק את הכרטיס, 170 אלף אחרי תהליך הזדהות ידידותי, הנפיקו כבר את הכרטיס, ולמעלה מ-20 אלף כבר התחילו לבצע עסקאות בהיקף של למעלה מ-50 מיליון שקל.
כן,
עכשיו. זאת אומרת, ההיקף הוא מתפרס לאורך כל לכל אותם עסקים שדיברתי, על מאות עסקים.
אתה אומר, רואה חשבון דקל כהן, שיש כמובן הבחנה בין סוגים שונים של אנשי מילואים שעושים מילואים קרביים, שעושים מילואים שהם פחות, אז אני מניחה שגם בחלוקת הכסף, זה לא שוויוני.
החלוקה היא בעצם מדברת קודם כל על איזה הגדרת בסיס שממנה באופן שוויוני כולם מקבלים, זה נדרש למלא 60 ימי מילואים במהלך הפרק זמן מתחילת מלחמת חרבות ברזל עד ה-31 לדצמבר 24, שזה נקודת הזמן שתחמנו, ובמסגרת אותה תקופה יש חלוקה לפי הגדרות של אגף כוח אדם בצהל, מי הוא מוגדר כחייל שמוגדר כלוחם, מי מוגדר כאינו לוחם, ועוד הגדרה פנימית של האם יש לו ילדים או אין לו ילדים מנקודת הזמן. אבל בסוף, היקף הזכאות הוא שוויוני בכל אחת ואחת מהקטגוריות שמניתי להם, וכל עובד שהוא לוחם נניח באותה חטיבה יקבל את אותו סכום, שוב פעם, כתלות בשאלה הזאת אם כן יש ילדים או אין ילדים, כי אנחנו גם מבינים שבסוף, האופי של ההוצאה הזאת שרצינו לתת אותה לבן, לאיש המילואים ובני משפחתו.
שוב תזכיר לנו שבסוף, עד מתי, מה התאריך היעד? מה הסיום?
ניתן למעשה במהלך החודשיים האחרונים, עשינו בתהליך הדרגתי, כמעט מדי יום נמפקנו סדר גודל של 10,000 כרטיסי אשראי בצורה הדרגתית לכל אותם חיילי המילואים, השלמנו את ההנפקה לכולם, ניתן לממש את אותם כרטיסי אשראי ואת אותם מזכרות, עד ה-31 לדצמבר 27, כך שיש מספיק זמן, ומה שאנחנו כבר רואים שכוחות השוק עושים את שלהם, זאת אומרת, מבלי שעשינו מכרז יהודי לדבר, אנחנו רואים שרשתות של בתי המלון ורשתות התיירות שבהן ניתן לסלוק את הכרטיס, פונות בצורה אינטרנטית ובאמצעים דיגיטליים אחרים, ואומרים, אם תציג את הכרטיס הכתום, יש לו אצלנו בגוון כתום, אצלנו תוכל לקבל עוד אחוזי הנחה מעבר למה שקבוע
okay,
באתר.
אוקיי, בוא נעצור.
השיטה עשתה.
אוקיי, okay, בוא נעצור כאן, באמת מחווה, ונקווה שהם יוכלו לנצל את זה, סוף סוף חיילי המילואים, כי זה חשוב, ואז אולי אפשר יהיה להפסיק את כל הסיפור הזה. רואה חשבון דקל כהן, ראש אגף כספים, והחשב במשרד הביטחון, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. עכשיו בורסה, כמו שהבטחנו, שנגיד שלום לארז וילף, מנהל השקעות בכיר, אלצ'ולר שחם, שלום ארז.
שלום אחר הצהריים טובים.
שלום, שלום. לפני שנלך למדדים בבורסה, קודם כל הודעה ממש מהדקות האחרונות. בריטניה מודיעה על הקפאת המסע ומתן לסחר חופשי עם ישראל, השגרירה זומנה. מה אפשר להגיד על זה?
לא טוב, חדשות לא טובות, כנראה גם זאת לא המדינה האחרונה שהולכת ומגיע לאיזשהו נקודת קיצון מול ישראל, נכון שזה כרגע הקפאה ובטח יהיה על זה כל מיני דיבורים, ללא ספק לכלכלה קדימה זה לא טוב, לכלכלה המקומית יכול להשפיע על מגוון רחב של סקטורים, בכלל הסכמי סחר מאוד מאוד קריטיים עבור הכלכלה הישראלית שמייצא לא מעט החוצה, אז השפעה הייתה גם מיידית על הבורסה, אם היינו בעליות שערים.
זאת השאלה, כן.
אז עברנו לירידות שערים ברבע שעה האחרונה.
אבל מה, רבע אחוז, שתי עשיריות, לא משהו.
לא, כבר תל אביב 35 יורד חצי אחוז, היינו כבר, הבנקים יורדים רק 0.6 אחרי עונת דוחות טובה.
והשקל נחלש בהתאם.
בדיוק, היינו ב-3.51 בדולר, עכשיו 3.54, אז כן, השוק קצת... משקיעים פחות אוהבים את ההודעה הזאת, וזה מכניס איזושהי עננה, מה יהיה קדימה, ואיזה עוד מדינות הולכות כמובן להצטרף לכזה הקפאת הסכם סחר בין ישראל.
זה יכול להיות איזה מין סחף כזה, אחד מתחיל וכולם אחריו?
סביר להניח שכן, סביר אולי גם שזה מתואם בסופו של דבר בין המדינות, בריטניה הראשונה, ובואו נראה מה יוליד יום.
אוקיי, שתי מילים על ניו יורק, בורסה, דאו ג'ונס?
בירידות שערים קלות, וול סטריט בירידות של 0.3, הנאסדק ב-0.6, המסחר יחסית רגוע, אין איזה שהם מודעות או דוחות מעניינים, או דיווחים מעניינים, פתיחת מסחר די רגועה בוול סטריט.
ארז וילף, תודה רבה. תודה.
תודה.
אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן על השידור, איציק אהרון, בדיגיטל ירון זאבי, אליעזר בן יהודה ועמיתי דואק.